חולין דף למד א', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה. דבר כזה, השוחט ודאי לא תכנן שיהיה. מחזיק את הסכין, בא לעשות את השחיטה, ובמהלך של השחיטה הוא רק עשה הולכה, הוא עוד לא הספיק להחזיר את הסכין אליו, כמו שההלכה מבקשת, והראש ניתז ממקומו. כנראה שהסכין הייתה ממש חדה. השחיטה כשרה או לא, אז אמרנו במשנה, אם היה שוחט והטיז וכולי, זאת אומרת, במשנה היה כתוב, והטיז את הראש בבת אחת, אז האם השחיטה כשרה או לא? כבר היא רק עשה הולכה או הבאה, הוא לא עשה גם הולכה וגם הבאה, הוא לא גם מרחיק את הסכין ממנו וגם מחזיר את הסכין אליו, ובצורה כזאת הוא חתך את הסימנים, אלא הוא עשה רק אחד מהם, רק או הולכה או הבאה, אז תלוי. אם הסכין הוא מספיק ארוך, שיש בו את הרוחב, של הצוואר של הבהמה, ועוד תוספת, אז השחיטה הכשרה. כי אז אני אומר, טוב, יכול להיות שבאמת, בהולכה לבד הוא כבר חתך את הסימנים וגם מטיז את הראש. כי זה אורך מספיק ארוך, שסכין כזה אחד, יכול להיות שבאמת הראש נפל על ידי חיתוך הסימנים בהולכה, וזה לא שהוא דחק את הסכין בדריסה, שזה פוסל את השחיטה. אמר רבי זרע, מה שהכוונה שאם יש בסכין מלוא עוד סכין כשרה, אם יש עוד אורך בסכין, אז היא תהיה כשרה, זה מדובר מלוא צוואר, הרוחב כמה שהצוואר של הבהמה, ובנוסף עוד חוץ לצוואר, צריך שיהיה תוספת לסכין אחרי הצוואר גם. זאת אומרת, אם הרוחב של הצוואר הוא 15 סנטימטר, זה צריך להיות יותר מ-15 סנטימטר עליו של הסכין. היא באה לו, מלוא צוואר ומשהו מוסיף חוץ לצוואר כמלוא צוואר, דאבו לו תרי צווארי, האם צריך להוסיף כפול? אם הצוואר הוא נאמר 15 סנטימטר, אז הוא צריך להוסיף עוד 15 סנטימטר לסכין ורק אז השחיטה תהיה כשרה? או דילמה, מלוא צוואר וחוץ לצוואר משהו, צריך שיהיה הרוחב של הצוואר, ובנוסף, הסכין צריכה להיות ארוכה בעוד משהו, בעוד טיפה, וזה מספיק. ובזה אפשר לומר שכשהוא חתך את הסימנים, מספיק שהוא עשה רק הולכה לבד אפילו, זה כבר חתך והטיז את הראש. ולא היה פה דריסה שהוא דחק את הסכין לצוואר בלי הולכה. אומרת הגמרא תשמע, בהמשך של המשנה, שעליה אנחנו כרגע עוסקים, כתוב ככה. היה שוחט והטיז שני ראשים בבת אחת. אם במהלך השחיטה עמדו לפני השוחט שני ראשי בקר, והוא בסכין נטיז את שני הראשים יחד, בבת אחת. אם יש בסכין מלוא צוואר אחד, כשר. אם הסכין יש בו רוחב של צוואר אחד, אז השחיטה של שתי הבהמות תהיה כשרה. עכשיו, מה הכוונה מלוא צוואר אחד? מה עם מלוא צוואר אחד? היא לימה שכל האורך של הסכין מלוא צוואר אחד ותו לא, ולא יותר מזה, הרי איך יכול לדבר כזה, אשתה, הרי בבהמה אחת בעינן מלוא צוואר וחוץ לצוואר, הרי כששוחטים בהמה אחת, צריך שהאורך של הסכין יהיה ברוחב של הצוואר, ועוד טיפה מעבר, אפילו או שנאמר טיפה, או שנאמר עוד רוחב של צוואר שלם, אבל בכל מקרה יותר מהרוחב של מה ששוחטים, אם שוחטים צוואר אחד, צריך שיהיה יותר מזה, אז אם כן, בשתי בהמות סגי עליהו כמלוא צוואר אחד, אז אם הוא חותך שתי בהמות, ראשים של שתי בהמות מספיק מלוא צוואר אחד, הרי תמיד צריך שיהיה לפחות הרוחב של משהו שוחט, של הצוואר שהוא שוחט, אז אם יש שתיים, צריך שיהיה לפחות שתיים. לא יכול להיות שמלוא צוואר הכוונה כמו צוואר אחד. אלא מה צריך להסביר? שמלוא צוואר נוסף, זאת אומרת, צריך שיהיה פה, אם הוא רוצה לשחוט שתי בהמות, צריך שיהיה בסכין אורך כזה כמו שלוש צווארים. צוואר של בהמה אחת, עוד בהמה אחת ועוד אחד, כדי שיהיה לסכין לאן להתקדם בזמן של ההולכה, כדי שהחיתוך לא יהיה על ידי שהוא דורס את הסכין לתוך הצוואר, אלא על ידי הולכה או על ידי הבאה. זה ההוכחה. אלא פשיטה מלוא צוואר, חוץ לשני צווארים שמה מנה, מלוא צוואר חוץ לצוואר שמה מנה. סימן, שמה שכתוב שצריך שיהיה מלוא צוואר, הכוונה בנוסף לרוחב שני הצווארים, בגלל שיש פה הרי שני בהמות, אז צריך עוד מלוא צוואר שלם, שסך הכל יוצא שלוש יורים של צוואר, בשביל שני צווארים. אז אם כן, יש בו צוואר אחד, צריך שיהיה עוד מלוא צוואר, ולא מספיק שיש משהו. אז אם כן, יש לנו תשובה, שהמינימום של האורך של הסכין, אם אנחנו רואים שהשוחט הוליך את הסכין וניתז ראש הבהמה, כדי להכשיר את השחיטה, צריך שהוא יהיה ארוך, כמו הרוחב של הצוואר, בתוספת של עוד רוחב של צוואר נוסף, ורק אז השחיטה תהיה קשרה. למדנו במשנה במה דברים אמורים בזמן שהוליך ולא הביא וכולי, או שהוא רק הביא ולא הוליך. זאת אומרת, רק אם הוא עשה את השחיטה על ידי הולכה או על ידי הבאה. עכשיו, אם הוא הוליך והביא, אם הוא גם עשה הולכה וגם הבאה, אפילו קצת, אפילו כלשהו, אז המשנה לימדה אותנו שאפילו אם הוא חתך על ידי סכין ממש קטן, יזמל, בכל זאת השחיטה תהיה קשרה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו אומרים שכדי שהשחיטה תהיה קשרה, צריך שהאורך של הסכין יהיה במלוא צוואר יותר מהצוואר של השחיטה, זה מדובר שהוא רק עשה או הולכה או רק הבאה, הוא רק הוליך את הסכין, הרחיק מגופות הסכין, או רק קירב את הסכין. אבל אם הוא עשה גם הולכה וגם הבאה במהלך השחיטה, אז גם אם יש לו ממש סכין קטן, אז השחיטה תהיה קשרה, מכיוון ש... ובסופו של דבר ודאי לא עשה דריסה, הוא לא דחק את הסכין לצוואר, כי הוא עשה הולכה והבאה, זה ודאי שחיטה קשרה. אומרת הגמרא, אמר רב מנשה, באזמל שאין לו קרניים. האזמל שהמשנה מתירה לשחוט איתו, אם הוא עושה גם הולכה וגם הבאה, למרות שהוא קטן, מדובר שאין בסוף האזמל קרניים כאלה. אז בזמנם היו עושים מין סכין קטן שנקרא אזמל, אז היה חלק מהאזמל, מהאזמלים, היו, הרי יש את הסכין, הרי הולך לאורך, באותו איזמל, בסוף האורך של הסכין, היו מקופפים אותו החוצה מהחוד שלו, לכיוון גב הסכין, ועושים כזה מין המשך של עיגול, ואז היה לו מין שני קרניים, כמו זנב של דג. זאת אומרת, זה היה הסכין הולך ישר, ואז מין עושה פרסה כזאת, בסוף הסכין כאילו הוא עושה פרסה כזאת, ואז יוצא מנו שתי שפיצים, כמו כזה שפיצים של זנב, של דג בערך. עכשיו, הוא חותך, הוא לא חותך במקום איפה שיוצא לו שתי הקרניים, הוא תמיד חותך בצד השני, הלב של הסכין הוא בצד איפה שלא מתפצלים קרניים. הקרניים מתפצלים לגב של הסכין. זאת אומרת, אם הוא מחזיק את הסכין, הוא רוצה לחתוך לכיוון השולחן, אז הקרניים זה לכיוון התקרה. אז על זה אומרת הגמרא, שמתי אפשר לשחוט עם איזמל, רק אם האיזמל אין לו את הקרניים האלה. תכף הגמרא תסביר, הרי הוא חותך במילא בחלק אחד למטה, למטה הרי אין את הקרניים, אז אם כן מה הבעיה שיש קרניים למעלה? הגמרא תסביר תכף מה הבעיה. אמר לי רבה חברי דרבה ויהיה לרב מנשה. מה קורה אם הוא רוצה לשחוט על ידי מחת, לקחת מחת ולעשות איתו הולכה ואהבה עם החוד של המחת. מחתה, מאי, אמר לי, פסול. למה? מחתה מבזה בזה. הוא נוקב והוא קורא את הסימנים. זה לא נקרא חיתוך. אז שאל אותו, מה תגיד על מחתה דאוש פרקי? דאוש כפי מאי? זה הכוונה מחת או מרצע של רצענים שעוסקים באור. אז זה היה קצת רחב. בקצה שלו היו לו שני צדדים מחודדים, הרן מסביר ככה. הפרי חדש אומר שדברי הרן תואמים לדברי רשי כאן. אז המסקנה היא שמדובר פה כזה מין סוג מחת, יותר אפשר גם לקרוא לזה מרצע, שהרצענים של האור היו משתמשים איתו, הוא היה עווה, ובקצוות שלו הם היו חדים, שאם היה תופר את האור, אז עם החוד הזה הוא היה חותך את החוטים האלה. אז השאלה היא האם אפשר לשחוט בכזה מחט. אמר לי, תנינה, אפילו סכין שהאורך שלה הוא כלשהו, אם הוא עושה הולכה והבאה, השחיטה כשרה. ככה עמד במשנה. מה אליו? מה הכוונה כלשהו? וכאילו הכוונה גם מחטה דאוש כפי, וכאילו גם על זה מדברים. אמר לו, לא, איזמל. מדובר פה רק על איזמל, ובזה אפשר לשחוט אם הוא קטן. שואלת הגמרא, איזמל בעדיה קטני לה, הרי כתוב מפורש ואפילו איזמל. אז מה הוא מתכוון להגיד? אפילו כלשהו, אפילו סכין שאורכה כלשהו, כנראה מתכוונים למחת של הרצענים, לא? הוא אומר, לא, לא, מתכוונים באמת לאיזמל. ופירושי כמפרש. זאת אומרת, המשנה אומרת שאפשר גם בסכין כלשהו. ואז המשנה מפרשת, מהי כלשהו? הכוונה להיזמל. זאת אומרת, הגמרא חנה ממסתברא, באמת כך מסתבר להגיד, שהמשנה מתירה לשחוט בסכין כלשהו, אם הוא עושה הולכה ואהבה, דווקא באיזמל ולא במחט של רצענים. למה? דהי, סלקא דעתך, שסכין שאורכה כלשהו, הכוונה למחטא דאושקפי, אשתא, מחטא דאושקפי שריא. אז אם כן, אם סכין שאורכה כלשהו, הכוונה לאותו מחט של הרצענים, אז אם זה מותר, אז אם כן, איזמל, מבעיה, וכי צריך להגיד שבאיזמל גם אפשר לשחוט, זה הרי הרבה יותר רחב, כל שכן שאפשר. עונה הגמרא, לא, זה לא ראיה. איזמל הצטריך עלי. יכול להיות שבאמת מה שכוונה סכין כלשהו, אולי כן המשנה מתכוונת למחט של רצענים. אבל אם כן, למה צריך לחדש לנו על איזמל? באיזמל יש חידוש מיוחד. סלקא דעתך אמינא, אילולי שהמשנה הייתה מתירה לשחוט על ידי איזמל, היה עולה על דעתנו לאסור. למה? היינו חושבים לגזר איזמל שאין לו קרניים. היינו גוזרים שלא ישחטו על ידי איזמל כשאין לו קרניים. אפילו שברגע שאין לו קרניים אז אין שום סיבה למה השחיטה תהיה פסולה ברגע שהוא גם עושה הולכה וגם הבאה. אז החיתוך על ידי החוד של הסכין, אז למה שיהיה בעיה? הייתי חושב לאסור אתו איזמל שיש לו קרניים. שכדי שלא יבואו לשחוט עם איזמל שהגב שלו מתעגל עם קרניים כאלה כמו שתיארנו קודם, אם נבוא להתיר איזמל בלי קרניים, אנשים יבואו להתיר גם עם איזמל עם קרניים. והקרניים של האיזמל, כשמכניסים אותם לתוך בית השחיטה, הם יכולים באיזושהי צורה להיתפס בסימן ולתלוש אותו לא על ידי שחיטה. אז זה ודאי אסור. הייתי חושב אולי נאסור גם באיזמל שאין לו קרניים, כדי שלא יבואו לשחוט באיזמל שיש לו קרניים. כמה שמלן שבאיזמל שאין לו קרניים מותר כן לשחוט. מקרה מעניין, אומרת המשנה, נפלה סכין ובדרך שחטה, אף על פי ששחטה כדרכה, שחיטה הייתה ממש חלק, גלט, בכל זאת פסולה, שנאמר וזבחת ואכלת. זאת אומרת, מה שאתה זובח אתה אוכל. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות זה ששוחט, מה שהבן אדם שוחט זה מה שהוא יכול לאכול, אבל אם הסכין נפלה לבד, ואז הבעל חיים נשחט, אי אפשר לאכול משחיטה כזאת. אומרת הגמרא, תמה, למה באמת השחיטה תהיה פסולה? די נפלה, כי מדובר פה שהסכין נפלה מעצמה. היי, פילה הוא, כשרה, ואף על גב דלא, מכוון. אבל אם בן אדם הלך ושחט בעצמו, או שהוא הפיל את הסכין, אבל הוא לא התכוון לשחיטה, בכל זאת משמע במשנה, שמכיוון שהוא זה שזרק את הסכין, השחיטה תהיה כשרה. מתי השחיטה פסולה? כשהסכין נפלה מעצמה. אבל אם היה פה איזו התערבות של בן אדם, שהוא זה שזרק את הסכין, גם אם לא הייתה כוונתו לשחוט, אבל בצורה כזאת אם זה נשחט, לכאורה מהמשנה נראה שהשחיטה תהיה כשרה. מנתן, מי באמת התנה שככה סובר? דלא בעינה כוונה לשחיטה. מי התנה שסובר שאין צורך לכוון בשחיטה, והשחיטה תהיה כשרה גם בלי זה? המערב הרבי נתן היא, זה דעתו של רבי נתן. איפה רואים את דעתו של רבי נתן שלא צריך כוונה בשחיטה? אז מביא, דתני אושעיה זעירא. היה אחד מהחכמים, קראו לו אושעיה זעירא. והוא היה דמין חבריה, הוא היה מבני החברים, מחברי הישיבה. והוא למד ברייתא כזאת. זרק סכין. המטרה שלו הייתה לנועצה בכותל, שהסכין תיתקע בתוך הקיר. והלכה בדרך ושחטה כדרכה, והיא שחטה שחיטה כשרה. אז במקרה כזה, רבי נתן מכשיר, כי לא צריך כוונה בשחיטה של אדם. וחכמים פוסלים. עכשיו, הוא, אותו אושעיה זעירא, הוא תנא לה, הוא זה שלימד את הברייתא הזאת כי הוא קיבל אותה מרבו, והוא פסק הלכה מבין החכמים לפי מי ההלכה. הוא אמר לה מדעתו שהלכה כמו רבי נתן, שלא צריך כוונה. אפשר לשחוט גם בלי כוונה. עכשיו, למה אם כן צריך פה לדייק מהמשנה שבלי כוונה השחיטה תהיה פסולה? ואז אנחנו מוקימים שהמשנה מדברת כמו דעת רבי נתן. כן, אמרנו שכתוב נפלה סכין, אמרנו שמדובר פה בנפילה בלי כוונה של אדם. ודווקא אם הסכין נפלה מעצמה, אז אמרנו שהשחיטה תהיה פסולה, אבל אם בן אדם זרק את הסכין, אפילו אם לא היה לו כוונה לשחיטה, הוקמנו את המשנה שהשחיטה תהיה כשרה, וזה הולך כמו רבי נתן. נשאלת השאלה, למה? למה חייבים להוקים את זה דווקא לפי דעתו של רבי נתן? והאמרה רב אחד הזימנה. הרי, זאת אומרת, אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד שאתה פוסק כמו רבי נתן? זה הסיבה שהוקמת ככה את המשנה. הרי אתה בעצמך, הרי רבה בעצמו אומר שהלכה כמו רבי נתן, שלא צריכים כוונה בשחיטה. אם אחד שוחט על מנת סתם לזרוק סכין, הוא לא התכוון לשחוט. אבל בסופו של דבר השחיטה הייתה כהלכתה וזה נעשה על ידי אדם. אז כבר ראינו שההלכה כרבי נתן שהשחיטה תהיה כשרה. כן, כמו שראינו פה, דתנן וכולן ששחטו. מדובר פה על חירש, שוטה וקטן שאין להם דעת. אז בוודאי מדובר בלי כוונה. אם הם שחטו ואחרים רואים אותם שהשחיטה שלהם הייתה בסדר, ששחיטתן הייתה טובה, שחיטתן תהיה כשרה. ואז שאלנו, אמרינן, מן תנא דלא באי כוונה לשחיטה? מי באמת התנא שסובר שלא צריך כוונה לשחיטה? שלפי שיטתו יש את המשנה הראשונה, אגב, במסכת שלנו, שאומרת שאחרי שוטה וקטן ששחטו, ואחרים עומדים על גביהם וראו שהם שחטו כמו שצריך, השחיטה תהיה כשרה. מי זה התנא שככה סובר? ואז אמר רבה, רבי נתן היא. אז נשאלת השאלה, למה צריך להגיד פעמיים שהלכה כרבי נתן בשחיטה? אומרת הגמרא, צריכים את שתי הפעמים. צריכה. דיאש מיועינן אתם, אם היינו לומדים רק לגבי המשנה הראשונה במסכת, שחרי שוטה וקטן, שאין להם כוונה, אין להם דעת, והם שחטו, היינו אומרים ששחיטתם כשרה, כמו רבי נתן, אז היינו סבורים להגיד, למה באמת שם שחיטתם כשרה? משום דקה מכוון לשום חתיכה בעולם. אמנם אין לו כוונה להבין מה זה שחיטה, מה המשמעות של שחיטה, אבל הוא מתכוון לחתוך, הוא מתכוון לשחוט, אחרי שוטה והקטן. אז לכן השחיטה תהיה כשרה, אבל הכה, פה כשהבן אדם מפיל את הסכין והוא יוכל להתכוון לשחוט, אז לא היה לו שום כוונה לשחוט. אז אם כן, הייתי אולי אומר שאז השחיטה תהיה פסולה, אבל הכה דלא כמכוון, אימה לא, ואז היא תהיה פסולה השחיטה שלו. והיא השמינה נחה, ואם היה כתוב רק לגבי אדם שהפיל סכין ובדרך הסכין שלו שחטה טוב, שחטה טוב, אז נגיד שזה תהיה כשרה, הייתי אומר, משום דקעתי מכוח בן דת, הבן אדם הוא בן אדם בר דעת, הוא זרק את הסכין, הסכין שחטה כמו שצריך, אבל מאיפה הסכין הגיע פה לשחוט? על ידי אדם בר דעת, לכן השחיטה תהיה כשרה. אבל הטעם, כשחירש, שוטה וקטן, הלכו ושחטו, שהשחיטה לא באה על ידי בר דעת. אבל הטעם, דלא קעתי מכוח בן דעת, אימה לא, הייתי אומר שהשחיטה תהיה פסולה, צריכה, לכן צריך להגיד שגם כאן השחיטה תהיה כשרה. אז כאן אנחנו למעשה עוסקים בדבר שנעשה בלא כוונה. האם זה מועיל או לא מועיל? אז לגבי שחיטה, אמרנו שזה מועיל, לפי דעת רבי נתן. עכשיו הגמרא לוקחת את זה למקרים נוספים. התמר, נידה שהתמאה, שהגיעה לזמן שהייתה צריך כבר לטבול בשביל להיות טהורה, שנאנסה וטבלה. הגמרא בסוף תגיד איך קרה הסיבה שהיא טבלה בעל כורחה. בכל אופן לא הייתה לה כוונה לטבול, אבל בסופו של דבר היא הייתה בתוך מקווה טהור לגמרי. רק היא לא התכוונה לטבול. אמר רב יהודה, אמר רב, תאורה לביתה. רש"י אומר, לזקק לבעלה. ואסורה לאכול בתרומה. לגבי זה, לא מועיל תבילה בלי כוונה. כי הרי אדם תמל לא יכול לאכול תרומה, אז היא בתבילה הזאת, מכיוון שלא הייתה בכוונה, לא יכולה לאכול תרומה. ורבי יוחנן אמר, אף לביתה לא תארה, היא לא יכולה לזקק לבעלה. כי לפי דעתו, גם לחולין צריך כוונה בתבילה. אמר לי רבה לרב נחמן, לרב דאמר תאורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה. אז נשאלת השאלה, איך ייתכן דבר כזה? הרי מה יותר חמור? האיסור שהיא נאסרת לבעלה. ותרומה זה יותר קל. אז אם לבעלה היא מותרת, כל שכן שנתרומה היא צריכה להיות מותרת. מאיפה אנחנו יודעים שזה יותר חמור, האיסור שלה לבעלה? אז הוא מסביר. אבון קרת אותרה. הרי קרת זה בנידה לבעלה. שמי שעובר על האיסור הזה, אם היא נזקקת לבעלה בנידה, אז יש איסור קרת. וזה הרבה יותר חמור מאשר מה שיש בתרומה. תרומה זה סך הכל מיטה בידי שמיים, סך הכל. זה פחות מקרת. קרת, רש"י אומר, הוא וזרעו נחרטים. זאת אומרת, לא נשאר זכר לא ממנו ולא מזרעו. בידי שמיים לא נשאר ממנו זכר. אבל לעומת זאת, תרומה, איסור מיטה, שזה רק איסור מיטה בידי שמיים, שזה יותר קל. מבעיה וכי צריך להגיד שמועיל התבילה, זאת אומרת, אם אתה מתיר את התבילה הזאת לאיסור קרת, אתה אומר שהיא נהיית מותרת לבעלה, אז לא תתיר את התבילה הזאת למיטה בידי שמיים שהיא פחות חמורה מקרת, לזה שיהיה מותר לאכול בתרומה? זה השאלה. אמר לי, בעלה חולין הוא. זה, האיסור שלה לבעלה זה סך הכל עניין של חולין, זה לא עניין של קורבנות. ולחולין לא באה כוונה. הכלל הוא, לא משנה החומרה של החולין. עצם זה שזה חולין לא צריך כוונה. התבילה בלי כוונה גם תועיל. שואלת הגמרא, הוא מינה תימרה, מאיפה אתה יודע שבאמת לצורך חולין אין עניין של כוונה? אז מוכיח, דתנן, דבר מופלא ביותר. גל שנתלש. אדם עומד על החוף של הים, פתאום גל נתלש מתוך הים, שיש בפנים 40 סאה של מים, ובו 40 סאה, ונפל על האדם או ועל הכלים, הם יהיו תיאורים. מדובר פה שזה הולך לפי דעתו של רבי יוסי, שהוא סובר שים נחשב כמו מעיין. עכשיו מעיין, אם נעקר מים ממעיין והם עדיין זורמים באותה תנופה של המעיין, אז זה עדיין מתהר. אפילו שזה באוויר וזה נשפח על בן אדם, על החוף, אז יתהר אותו. אחרי שזה כבר נפל על הרצפה, אם זה עדיין, אם זה יהיה מים זוחלים, לא בטוח שזה יתהר. אבל כאן, מה פה שזוחלים שזה זז? כאן המים האלה הרי באמצע התנופה, וזה עובר על בן אדם, זה מתאר אותו. למה? כי זה כמו מים של מעיין. מים של מעיין לא צריכים להיות בתוך בור מים עומדים. הם יכולים להיות מים שזזים, זורמים. כי זה מים של, 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 של ים, אמרנו לפי דעת רבי יוסי, זה כמו מים של מעיין, שגם בתוך כדי הזרימה מתארים. אז אם כן, מכיוון שהמים האלה מתארים תוך כדי זרימה, בתוך התנופה זה בא ונפל על אדם או על כלים, זה מתאר אותם. עכשיו, הבן אדם שעומד שם, יש לו כוונה. הוא לא חשב לכאורה שהמים האלה פתאום יתלשו ויתארו אותו. מה אליו? אדם דומיה דכלים. וכי לא נאמר שאדם זה כמו הכלים, מה כלים? תשאל את הכלי, תגיד, אתה באת פה להתאר לחוף הים היום? אין לו דעת ואין לו כלום. ודאי שאין פה כוונה. אז מה, כלים דלא מכווני? אף אדם נמי דלא באי כוונה. כמו שהכלים לא באו לחוף בכוונה להיטהר, למרות שהם טמאים. ככה גם האדם לכאורה מדובר פה, שהוא בא לחוף לא בשביל להיטהר. ובכל זאת כתוב שם, הם מתארים אותו. אז רואים שלחולין לא צריך כוונה. אומרת הגמרא, זה ההוכחה שלך? זה לא הוכחה. למה? ממאי? מה הראיה מפה? דילמה, ביושב ומצפה, עסקינן. הבן אדם הזה שמע שיש מזג אוויר, שהגלים יכולים להתרומם, הוא הולך מהר לחוף, אומר בוא נקבל שטיפה, שטיפה חיצונית בחצי מחיר או בחינם, בוא נעשה טהרה במקווה, נלך נשב על החוף, נחכה, אולי הוא הלך לשם איזשהו גמרא, בינתיים ללמוד, עד שהגיע הגל, ואז כמו שאומרים, יעלה על הגל, יקבל את הטבילה הזאת. יושב ומצפה אולי הסקינה, נמתי יתלש הגל הזה, כן בכוונה, ומה תגיד על כלים? וכלים דומי ידע אדם, מה אדם דה באינן כוונה, אף כלים נמי דה כמכוון, להוא אדם. יכול להיות שגם הכלים דובר פה, שבעל הכלים שם אותם פה כדי שהם יהיו תיאורים, זה גם נקרא כוונה. אז אם כן אין מכאן ראיה שלחולין לא צריך כוונה, כי כאן ייתכן שנדבר שאלה שבאו לחוף, באו מאורגנים כדי להתאר באמת. וכי תימה ביושב ומצפה, מה אלה מאמרה? אם את תגיד שהחידוש כאן, שהם נתהרים ככה בהסך הדעת, בלי שהם התכוונו בכלל לבוא להתאר, יש פה חידוש שלחולין לא צריך כוונה בשביל להתאר. אבל אם מדובר פה שהוא יושב ומצפה לבוא שמיים יבוא לתאר אותו, מה החידוש? אני אגיד לך מה החידוש. מה עוד אתם לגזר ונסור את התבילה הזאת משום אדם שטובל בחרדלית של גשמים, בזרם של מי גשמים. מה קורה אם יש מים של גשמים שיורדים במדרון במהירות? אדירה. ואדם הולך, נהיה שם מין כזה מין זרם, הוא הולך ומקבל את הזרם ורוצה לטבול בזה. אז התבילה הזאת לא מתארת אותו. למה? רש"י פה כותב שכל, ברגע שזה במדרון, אז זה לא נחשב יחידה אחת של מים, זה לא נחשב מחובר. גם אם הוא מחובר למים עומדים, זה לא נחשב מים שמתארים, כפי שזה מי גשמים הרי, מי גשמים כן אמורים לתאר, רק הם צריכים לעמוד במקום אחד. גם אם המים האלה הזורמים, הם נמצאים במצב כזה שמחוברים למים שכן מתארים, והם אמורים לתאר, אבל מכיוון שהם עכשיו במדרון, אומר רש"י שכל טיפה וטיפה היא נחשבת בפני עצמה, לכן זה לא נחשב 40 סאה בשביל לתאר אותו. או פירוש אחר, מסבירים במקום אחר, שמכיוון שהמים זורמים, ההלכה היא שמי גשמים לא מתארים כשהם זורמים, אלא רק כשהם יושבים במקום אחד, בתוך בור, ואתה נכנס לבור, מתאר את עצמך בפנים. אבל כשהמים זורמים, אי אפשר שהם יתארו. זה נקרא זוחלין. המים צריכים להיות באשבורן. הכוונה שהם עומדים במקום אחד, שזה מי גשמים. אם זה מים של מעיין, זה כן מתאר כשהוא זורם. אבל מים של מי גשמים, לא. אבל בכל מקרה, המים האלה של הגשמים, כשהם בתוך זרם, לא יתארו. אז מכיוון שזה לא מתאר, אנחנו גם אולי נגזור, שכבן אדם עומדת ככה על החוף הים, מחכה שהגל יבוא ויתאר אותו, אולי הגל לא יתאר אותו, כדי שבן אדם אחר לא יבוא ויתאר את עצמו בזרם של מי גשמים. לכן, החידוש הוא שזה כן מתאר. הנמי, לגזר רשין עטו כפין, נגזור. אדם שמקבל את ראש הגל והוא תובל, עטו כפין, עטו אחד שהולך ותובל כלים למשל, כשהגל עדיין באוויר. הוא מכניס את הכלי בתוך המים כשהגל עדיין באוויר, שזה לא מתאר. אז אולי נגיד שגם כשהגל נופל הוא לא יתאר, כדי שלא יבואו לטבול בו כשהוא עדיין באוויר. לכן החידוש הוא שזה כן מתאר. כמה שמונן דלא גזרינן, אבל על כל פנים אפשר עדיין להסביר שההלכה היא עוסקת כן באדם שבא לפה בשביל להתאר בכוונה, הוא בא לחוף על מנת להתאר, ובגלל זה המים מתארים אותו. ומה החידוש? החידוש הוא שאנחנו לא גוזרים כל מיני מקרים אחרים שיבואו להתגלגל בעקבות זה שנתיר את הבן אדם הזה לתאר אותו. אומרת הגמרא, ומינת תמרה דלא מטבילנן בכיפין. מי אמר לך שאי אפשר באמת לטבול כלים כשהמים נמצאים באוויר? כשזה כמו כיפה כזו. אומרת הגמרא, דתנן, מטבילין ברשין, ואין מטבילין בכיפין. מותר להטביל כשהמים נמצאים, כשהוא מקבל את ראש הגל, כשהמים כבר נפלים על הרצפה, אבל לא כשהמים נמצאים עדיין באוויר. ככה המשנה מלמדת. אז אם כן, יש לנו מקור ש... לא מטבילים באוויר. אבל על כל פנים, המשנה הזאת זה ודאי לא ראיה. כל העניין שמקודם אמרנו לגבי אדם שעומד על החוף והגיע גל ותיאר אותו, זה שהבן אדם הוא נטהר אפילו לחולין, זה לא אומר שלחולין לא צריך כוונה. ייתכן שמדובר פה שבן אדם הגיע במיוחד על מנת להתאר, לכן הוא יושב פה על החוף. אז אם כן, מאיפה באמת יודעים שלחולין לא צריך כוונה? זה מה שאמרנו קודם, שלגבי חולין לא צריך כוונה. מה המקור לזה? אומרת הגמרא, כן, אלא חולין, זה לא באי כוונה מי האמינה לן, מאיפה נלמד את זה? אומרת הגמרא דתנן, מקור אחר. פירות שנפלו לתוך אמת המים. פירות, ממש טריות, שנתלשו מהעץ. עכשיו, כשהפרי נמצא על העץ, אם טומאה תיגע בו, הוא לא יתאמה. פשוט, הוא מחובר לקרקע, הדבר שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה. גם אחרי שהוא נתלש מהעץ, הוא לא יקבל טומאה. מתי הוא יקבל טומאה? כשישפך עליו מים, שהמים האלה היה רצון של הבעלים במים האלה שהם או ישטפו את הפירות או במקרה אחר שהבן אדם, הבעלים רצה את המים האלה לשטוף עם זה את הידיים. ואז ברגע שהמים האלה היו לרצונו של הבעלים, אפילו פעם אחת לאיזושהי מטרה, הם כבר מכשירים כל פירות שבעולם, המים האלה. הם נקראים מים שהם לרצון, רק מים שלרצון מכשירים פירות לקבל טומאה. זה נקרא מושג. שפרי שקטפו אותו מהעץ או תבועה שתלשו אותה מהקרקע, היא לא מקבלת טומאה עד שנשפך עליה מים לרצון. לרצון לא חייב להיות שיש רצון של הבעלים דווקא שהפרי הזה ישתף, אלא יכול להיות שהבעלים היה לו רצון במים האלה בשביל לשטוף לעצמו את הידיים, לשטוף לעצמו את הרכב, אבל היה לו רצון במים האלה. מהיום המים האלה נקרא עם מים שהם לרצון, והם מכשירים לקבל טומאה כל פרי ופרי וכל תבועה ותבועה. ועל זה אנחנו עוסקים פה. הפירות האלה שלא הוכשרו אף פעם לקבל טומאה, נפלו לתוך אמת המים. עכשיו, אמת המים הזאת היא לא לרצון של הבעלים, המים האלה. הם לא שימשו אותו לשום דבר, אז הם אוטומטית לא מכשירים את הפירות לקבל טומאה. עכשיו, הבעלים הלך והכניס וטבל את הידיים שלו. הכניס, פשט, מי שידיו טמאות ונטליו, ונטלן, הוא לקח את הפירות מתוך אמת המים. עכשיו, המים האלה תיארו את הידיים של אותו אחד. אז אומרת המשנה, ידיו יהיו טהורות מכיוון שאפילו שהוא הכניס את הידיים לא על מנת לטבול את הידיים בכלל, הוא הכניס את הידיים על מנת להוציא את הפירות, רואים מכאן ראיה שבשביל חולין, לתאר לצורך חולין, לא צריך כוונה של הבעלים בשביל להתאר. עצם זה שהכניס את הידיים למקום שאמור לתאר לו את הידיים, הידיים שלו נטהרות. ופירות אינן בחיותן. למה? כי הוא לא החשיב את הנפילה הזאת שלהם לתוך אמת המים. הוא לא מעוניין שהפירות האלה יפלו לאמת המים. הוא לא רצה שהפירות האלה ישתפו. גם כשהוא הכניס את הידיים, הוא לא התכוון שהידיים שלו ישתפו על ידי המים של אמת המים. אז אין לו שום רצון במים האלה. אז הדין שמים שהם לא לרצון של הבעלים, לא מכשירים לקבל טומאה פירות. אבל מה יהיה במקרה שהוא הכניס את הידיים בשביל לשטוף את הידיים, בשביל לתאר את הידיים, ואם בשביל שיודחו הידיים שלו, ידיו תאורות ופירות בחיותן. הפירות כן יהיו מוכשרים לקבל טומאה, הם בחיותן, הכוונה שניתן עליהם מים, מים כאלה שהם לרצון הבעלים, והם באמת מכשירים את הפירות לקבל טומאה. למה? כי כשהוא הכניס את הידיים, הוא רצה שהמים ישטפו את הידיים שלו, יש לו רצון במים האלה לאיזשהו צורך, אז אפילו שתחילתן לא היה לרצון, כשהפירות נפלו לתוך המים, לא היה לו רצון בזה שהפירות שלו נפלו לתוך המים, אבל סופם של המים היה לרצונו של הבעלים, הוא שמח שהמים שוטפים לו את הידיים, היה לו איזשהו רצון מהמים האלה, אז המים האלה עכשיו נקראים מים שמכשירים לקבל טומאה, כי מים שאין תחילתן לרצון, אבל סופם לרצון, כמו במקרה שלנו, שבתחילה כשהפירות נפלו לתוך המים זה לא היה לרצונו של הבעלים, אבל סופם לרצון, כי זה שטבל את הידיים בהם, במים האלה, זה היה לרצונו, הוא רצה להדיח את ידיו, אז המים האלה מכשירים לקבל טומאה. בכל אופן, רואים מכאן שחולין לא צריך כוונה, כי הרי ברגע שהפירות נפלו לתוך המים, ברגע שהפירות האלה נפלו לתוך המים, והוא נטל, הבן אדם הכניס את ידיו בשביל לקחת משם את הפירות, אפילו שהוא לא התכוון לתאר את הידיים של הטהורות, כמו שראינו ישר בהתחלה, אז רואים שלחולין לא צריך כוונה בשביל להתאר. שואלת הגמרא, הייתי ואירב אל הרב נחמה, טבל לאכילת חולין. זה היה הסיבה שהוא טבל. אז למה הוא הוחזק? הוא התכוון כשהוא טובל לחולין, רק לשם אכילת חולין. אז אסור לו לאכול עכשיו מעשר, אסור למעשר, כי כל הטבילה שלו הייתה רק לחולין, הוא נטהר רק על מנת לאכול חולין, אסור לו לאכול עכשיו מעשר שני. ואם הוא הלך וטבל רק לשם מעשר, אז הוא באמת יהיה מותר לו לאכול מעשרות. מדייק את הגמרא, הוחזק אין, מתי בן אדם באמת יכול לאכול חולין כשהוא טובל, אם הוא טובל בכוונה על מנת לאכול חולין, ככה לכאורה נראה פה, אבל אם לא הוחזק, לא, סימן שגם לחולין צריך כוונה, אם לא היה לו כוונה, הוא לא יכול לאכול גם חולין, אם הוא היה תמה קודם. עונה הגמרא, כמה? לא צריך באמת כוונה. ומה שכתוב כאן, שאפילו שהוא הוחזק לחולין אסור במעשר, אף על פי שהוא הוחזק לחולין, שהוא התכוון לטהרה. הוא התכוון כשהוא טבע לשם טהרה, רק הוא התכוון לשם טהרה של חולין. אסור למעשר. למה הוא אסור למעשר? מכיוון שהוא לא טבע לשם מעשר. בשביל חולין יכול להיות שהוא בכלל לא צריך שום כוונה. אבל אפילו אם הוא כן היה לו כוונה לשם טהרה של חולין, זה לא מועיל בשביל מעשר. שואלת הגמרא הקושייה נוספת. ATV, טבל ולא הוחזק. כאילו לא טבל. אם אדם טובל בלי כוונה, זה כאילו שלא טבל. רואים מכאן שגם לחולין לכאורה לא יועיל לו. רואים שגם בשביל חולין צריך כוונה. מה אליו? כאילו לא טבל כלל? אפילו לא לחולין? אומרת הגמרא לא. כאילו לא טבל למעשר. אבל טבל לחולין. ככה תרצו לו. עכשיו רבא, כשהוא שמע תשובה כזאת, הוא סבר, דיחויי כמת חלי. רב נחמן כאילו מתרץ לו, זה תירוץ. שבשביל חולין לא צריך כוונה, בשביל מעשר כן צריך כוונה. פה בן אדם זה טבל. לא היה לו כוונה למעשר, אבל כן היה לו כוונה לחולין. אבל הוא הלך ודייק וחיפש, נפק רבא, דק, והשכח, דתניא. הוא מצא את הברייתא הבאה, שאנחנו רואים שכן מדובר פה, שבן אדם בשביל חולין באמת לא צריך כוונה. שבשביל חולין בכלל לא צריך כוונה. טבל ולא הוחזק כלל מותר לחולין. מה הוא אסור? אסור רק למעשר. אמר לאבא אל רבי יוסף, למה תאבת יובתא דרבי יוחנן? כי רבי יוחנן אמר קודם שאישה שטבלה, אבל לאונסה לא בכוונה, אפילו לביתה היא לא טהורה. זאת אומרת שאפילו לחולין לא מועיל טהרה בלי כוונה. פה אנחנו רואים שזה כן מועיל לחולין טהרה בלי כוונה. אומרת הגמרא, אמר לרבי יוחנן, הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף. רבי יוחנן הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף. רבי יוחנן יסבור כמו רבי יונתן בן יוסף, שלפי דעתו כן צריך כוונה גם לחולין. דתניא, עכשיו, בשביל להבין את הברייתא הבאה, צריך לקרוא פה כמה שורות ברש"י. רש"י דיבור המתחיל רבי יוחנן, שורה שנייה, אומר ככה. נגעי בגדים כתיב בהו שתי קיבוסים. אדם שיש לו נגע צרעת, נגע של טומאת צרעת על הבגד. אז בתהליך של הטהרה של הבגד, הוא צריך פעמיים לכבס את הבגד שלו, התורה אומרת, ורש"י מפרט. תכבוסת ראשונה, הפסוק אומר, וכיבסו את אשר בו הנגע, והסגירו וגומר. מה הסיבה שמסגירים את הנגע אחרי שכיבסו אותו? לראות אם יפסה, אם הוא יגדל, או יעמוד, שישאר באותו גודל, או יחה, פה הכוונה יחלש הנגע. זה הכיבוס הראשון, זה המטרה שלו. המטרה של הכיבוס השני, זה לאחר הסגר, שאחר כיבוס ראשון, הפסוק אומר, כתיב, והבגד, או השתי, או הערב, או כל כלי אור אשר תחבס. מה זה אשר תחבס? הכוונה בראשונה, קודם הסגר, זה הכוונה לכיבוס הראשון. ושר מהם הנגע, מתי? באותם ימים שהסגירו אותו, את הנגע. וכובס שנית. אז הפסוק אומר שצריך פעם שנייה לחבס את אותו בגד. מה המטרה של זה? לשום תבילה, בשביל לתאר אותו. ואז אומר הפסוק ותאר. שבנגעי בגדים יש פעמיים כיבוס, פעם אחת לשם כיבוס רגיל שהוא יהיה נקי, ופעם שנייה לשם טהרה. אומרת הגמרא, רבי יונתן בן יוסף אומר, וכובס, מה תלמוד לומר שנית? הרי הפסוק שם מדבר, מתי שמחפשים בפעם השנייה. הרי מה ראינו פה ברש"י? והבגד או השתי או היה ערב, או כל כלי אור אשר תחבס, ושר מהם הנגע, וכובס שנית. זה כבר התכבס פעם אחת, עכשיו הוא כובס, מה צריכים לכתוב שנית? ברור שזה פעם שנייה. מקיש תכבוסת שנייה, שזה התכבוסת לשם טהרה, לתכבוסת ראשונה שזה לשם הסגר, שמחפשים את הבגד ואז מסגירים אותו שבוע שלם, לראות מה יהיה התהליך, הוא יגדל הנגע, יקטן הנגע, יעמוד בעינו. זה הסיבה שמחפשים פעם ראשונה. ומקישים בין שתי התכבוסות. מה תכבוסת ראשונה? לדעת, הרי יש פה דעת אדם, כי כתוב פה וציווה הכהן וכיבסו את הבגד, אז התכבוסת ראשונה הייתה ודאי לדעת, אף תכבוסת שנייה הייתה לדעת, שלא מדובר פה שהבגד נפל מעצמו לתוך תבילה, אלא מדובר פה שהיה לדעת, התבילה פה הייתה לדעת. אימא להלן, בכיבוס הראשון, בעינן דעת כהן, כתוב שם מה שהכהן, וציווה הכהן וחיפשו. אז אולי גם בשנייה, אף כאן, בינן דעת כהן, תלמוד לומר ותהר, מכל מקום. זאת אומרת שגם אם זה לא, אין דעת כהן בתבילה השנייה, זה מתאר את הבגד. אבל כל פנים מה רואים מכאן? נגעי בגדים זה הריחולין. ורואים שתבילה שלא לדעת, תבילה שלא לדעת זה לא טוב, צריך פה כוונה. מה כיבוס? ראשון לדעת, גם מהטבילה השנייה צריכה להיות לדעת אדם. אז רואים שאפילו שנגעי בגדים זה לא לצורך קודשים, זה לצורך בן אדם אחד, יש לו נגע צרעת, איך הוא ילבש את הבגד? אז הוא מתאר את זה בשביל עצמו, לצורך חולין. בכל זאת צריך פה כוונה. אז לפי רבי יונתן בן יוסף הזה, סובר רבי יוחנן ואומר שגם לחולין, טבילה צריכה כוונה. אומרת הגמרא, מביאה הגמרא קושייה, מתקיף לרב שימי ברש"י. ומי אמר רבי יוחנן אחי, שלצורך חולין צריך כוונה? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. יש באופן כללי בכל השס שרבי יוחנן אומר שהלכה כמו סתם משנה. כשהמשנה מביאה הלכה בלי דעה של איזשהו תנה, אז ככה הלכה למעשה לפי דעתו של רבי יוחנן. עכשיו, במשנה שלנו מה כתוב? ותנן, נפלה סכין ושחטה מעצמה שחיטה טובה, אבל מעצמה. אף על פי ששחטה כדרכה, שחיטה טובה לגמרי. השחיטה תהיה פסולה. ואז שאלנו, ואבינן בה, תמה דנפלה מעצמה. לכן השחיטה תהיה פסולה. היי פילה אדם, היא פילה הוא, כשרה. ואף על גב דלא מכוון. אפילו שבן אדם לא התכוון לשם שחיטה, בכל זאת, עצם זה שהוא יפיל את הסכין, והסכין שחטה, שחיטה כשרה בדרך, כבר השחיטה תהיה כשרה. ואמרינן, מן תנה דלא באי כוונה לשחיטה. ואז שאלנו, נו, לפי מי באמת המשנה שלנו הולכת, לפי איזה טענה שהוא לא מצריך כוונה של בן אדם בזמן של שחיטה. פה הסכין, הוא הפיל אותה, הוא לא התכוון לשחוט. ובכל זאת, השחיטה תהיה כשרה. מי הטענה שסובר שלא צריך כוונה בשעת שחיטה, אלא מספיק שהוא זרק את הסכין. ואז אמרנו, אמר רבה, רבי נתן היא. זה הולך לפי דעתו של רבי נתן, לא לפי רבנן. אומרת הגמרא, בשחיטה, אפילו רבי נתן בן יוסף מודה. בעניין שחיטה, גם הוא מודה שלא צריך כוונה. למה? וגם רבי יוחנן, אגב, יודע במקרה הזה. תראה, כל הדברים, דברי רבי יוחנן נסמכים על ידי, על דברי רבי נתן בן יוסף. אז בשחיטה הם מודים שלא צריך כוונה. מדגלי רחמנה מתעסק בקודשים פסול. התורה כותבת, מגלה שאדם שבקורבנות לא שוחט לשם שחיטה בכל אופן, כתוב לרצונכם תזבחו, הוא צריך שזה לרצון השחיטה. האם האדם סתם מתעסק בחיתוך ויצא לו שחיטה כשרה, השחיטה, אז אם זה קורבן זה פסול. אז אנחנו אומרים, מכלל דחולין לא בעינן כוונה. בגלל שהתורה מדייקת דווקא בקודשים, בקורבנות, צריך כוונה לשם שחיטה. ואם זה מתעסק סתם בחיתוך, זה לא נקרא שחיטה כשרה לקודשים. אז למה התורה מדברת רק לגבי קודשים? שהתורה תגיד לכל שחיטה, אם אדם מתעסק זה לא כשר. סימן שרק בקודשים זה לא כשר, אבל בחולין זה כשר. שואלת הגמרא ורבנן, שהם סוברים שאדם שזרק סכין ושחט, אז השחיטה תהיה פסולה. שואלת השאלה, הרי התורה מגלה שרק בקודשים צריך שיהיה כוונה בשחיטה. תרצת הגמרא, נעידי לא בעינן כוונה לזביחה, לחתיכה בעינן. אמנם שלא צריך כוונה לשם שחיטת קורבן, לשם שחיטה, אבל לשם עצם החיתוך כן צריך כוונה. אם באדם סתם זורק סכין וזה חותך שחיטה טובה, אז ודאי שהשחיטה לא תהיה קשרה. מה שבקודשים צריך יותר, זה שיהיה כוונה ממש לשם שחיטה. אבל לשם חיתוך, גם בחולין צריך שיהיה כוונה לשם חיתוך. אמר רבא, באז הקן הוא רבי נתן לרבנן. בדבר הזה נראים דבריו של רבי נתן יותר מאשר רבנן, שבאמת לא צריך כוונה בשחיטה. מי כתיב וחתכת? וזבחת כתיב. לא כתוב וחתכת, כתוב וזבחת. מה רואים מכאן? אי בעינן כוונה לחתיכה, אפילו לזביחה נמי דיבאי. אם התורה מצריכה כוונה לחיתוך, אז גם בזביחה צריך כוונה, כי הרי הפסוק אומר וזבחת. אם המילה וזבחת זה אומר שצריך כוונה, אז צריך כוונה בזביחה, בשחיטה, לא רק על החיתוך. ואם תאמר שלא צריך כוונה לזביחה, והיא לא בעינן כוונה לזביחה, ומה שכתוב וזבחת, זה לא חייב להיות עם כוונה, אז מאיפה תגיד שחתיכה כן צריך כוונה? לחתיכה, נמי לא ליבאי. מאיפה רבנן הגיעו להבחנה הזאת שצריכים כוונה לשם חיתוך ולא צריכים כוונה לשם שחיטה? התורה אמרת וזבחת, אתה לוקחת וזבחת בתור שצריכים כוונה, אז צריך כוונה גם לצורך לשם שחיטה. ואם אתה אומר שזבחת זה לא אומר שצריך כוונה לשם שחיטה, אז גם לא צריך כוונה לשם חיתוך. מאיפה הבאת את החידוש הזה שצריך כוונה לשם חידוש? אז הפסוק באמת יותר מסתבר, בזה באמת יותר מסתבר דברי רבי נתן. אמרנו שנידה שנאנסה וטבלה, אז זה היה נידון שלם, מה קורה עם הטבילה הזאת, אם זה מתאר לבעלה, אם זה מתאר לתרומה, אבל איך ייתכן דבר כזה שנידה טבלה בלי רצונה, בלי דעתה? איך ידע מנידה שנאנסה וטבלה? אי למה דאנסה חברתה והטבלה, אם מדובר פה שחברה, מישהי אחרת, טבלה אותה מדעתה שלה, של זאתי שטבלה, אז ודאי שזה מספיק. כוונה דחברתה, כוונה מעליה היא, מעלית היא. זה שהיא כוונה זאת שטבלה אותה, זה מספיק בשביל כוונה לשם טבילה, אז ודאי שהיא תהיה תורה להכל. ועוד, בתרומה נמי אכלה, בגלל שזה טבילה טובה, היא גם יכולה לאכול בתרומה, זה לא רק שתהיה מותרת לבעלה. דתנן, החירשת, שלא שומעת ולא מדברת, והשוטה שאין בדעת, והסומה שאין לה מאור עיניים, ושנטרפה דעתה שאין לה דעת. אם יש להן פיקחות מתקנות אותן, רש"י מסביר, בודקות אותן בשעת וסתן ומטבילות אותן בשעת טבילתן, אוכלות בתרומה. אז רואים מכאן כשמישהו אחר טובלת אותה, זה גם טוב. מספיק הכוונה שזאת שטובת טובלת אותה. אז לא זה הכוונה שנאנסה בטבילתה. אלא מה כן הכוונה? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה לרבי נתן, אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, לרבי נתן, שהוא אומר שלא צריך כוונה, אפילו לא לשם חיתוך, מדובר פה שאין שום כוונה, שנפלה מן הגשר. היא הלכה על הגשר, שמעל מים, שמעל מעיין נגיד, מעל נהר, והיא נפלה לתוך המים, וטבלה בלי שום רצון, בלי שום דעת. אז לפי רבי נתן זה מספיק וזה מתאר אותה. לפי רבנן שצריך סוג של כוונה מינימלית בשחיטה למשל לשם חיתוך רק, אז לפי דעתה מדובר פה שהיא ירדה להקר. היא הלכה סתם ככה לרחוץ בשביל להתקרר, היה מאוד חם, בשביל להתקרר, ואז נפלה לתוך המים, ואז באמת היה לה טבילה 100% כמו שצריך. אז היא ירדה באמת לשם לשטוף את עצמה. היא לא התכוונה לטבול, אבל בכל אופן היה לה מינימום של כוונה לשם רחיצה, אז אם אחר כך היא טבלה, הטבילה שלה תועיל. תועיל לגבי מה שמועיל, טבילה בלי כוונה. אומרת הגמרא, אמר רבא, שחט פרה, כוונה לפרה אדומה. עכשיו, כששוחטים פרה אדומה, אסור לעשות עוד מלאכה ביחד עם השחיטה של הפרה האדומה, וזה פוסל את הפרה האדומה בהסך הדעת, רש"י כותב כאן. אז אם אדם שחט פרה אדומה ושחט בכוונה בהמה אחרת של חולין, סתם, ביחד איתה, אמא, לדברי הכל פסולה, פרה אדומה נפסלת במלאכה. אמנם שהבהמה השנייה, אם השחיטה הייתה בסדר, אז היא קשרה, אבל הפרה האדומה נפסלת כי עשו מלאכה תוך כדי ששחטו את הפרה האדומה. מה קורה אם נשחטה בהמה אחרת, אמא, בלי כוונה שלה, זה שחט את הפרה אדומה, הוא שחט פרה אדומה, ובטעות הוא שחט גם בהמת חולין, שחיטה קשרה. אז לרבי נתן, שבחולין אין צורך שיהיה לו כוונה, אז הפרה האדומה תהיה פסולה, כי כתוב אותה, ושחט אותה, ממעטים דווקא אותה לבד, ולא אותה ואת חברתה. וכאן מכיוון ששחטו עוד בהמה של חולין, אפילו שזה היה בלי כוונה, אבל במציאות ששחטו עוד בהמה, אז השחיטה של הפרה תהיה פסולה. אבל הבהמה תהיה קשרה, כי רבי נתן לא מצריך כוונה בשחיטה של הבהמה השנייה, אפילו ששחטו אותה בלי כוונה, היא תהיה קשרה. ולפי דעת רבנן, הפרה תהיה קשרה. כי הבהמה של החולין לא נחשב שחיטה. זה לא נקרא שחיטה. כי לפי דעת רבנן צריך כוונה בשחיטה. והפרה האדומה תהיה קשרה, מכיוון שלא היה פה שום הסך הדעת, כי הוא לא התכוון לשחוט את הבהמה השנייה, ובאמת לא היה פה שום שחיטה של בהמה אחרת, כי הבהמה השנייה פסולה הרי, כי לא היה פה כוונה בשחיטה, אז הפרה האדומה תהיה קשרה. בהמה אבל תהיה פסולה, כי היא נשחטה בלי כוונה, ולפי רבנן צריך כוונה בשחיטה. שואלת הגמרא, פשיטה, ודאי שפרה האדומה נפסלת במלאכה, זה ברור, זה דבר ידוע כבר, מה פה החידוש בעצם? אומרת הגמרא, נשחטה בהמה אחרת לרבי נתן, שסובר שבחולין לא צריך כוונה, והוא סובר שבהמה אחרת שנשחטה ביחד עם הפרה האדומה, פה צריך את החידוש, היא צריכה לי. סלקא דתחמינא, היה עולה על דעתנו לומר, שכשהפסוק אומר ושחט אותה, אמר רחמנא, לגבי פרה אדומה, שצריך רק לשחוט אותה לבד, ולא אותה וחברתה, ואיך היא דמי, מה הכוונה שהוא שוחט אותה ואת חברתה? אז הכוונה כגון שחט שתי פרות אדומות, בעדי הדדי, שלא ישחוט שתי פרות ביחד. כמו שאנחנו באמת מבינים, במהלך הסוגיה, מסכת יומא יש סוגיה ארוכה בעניין הזה, אנחנו באמת מבינים שהכוונה ושחט אותה לבד ולא שחט שתי פרות ביחד, שתי פרות אדומות. אבל אם הוא שוחט פרה אדומה וביחד עם זה הוא שחט גם בהמת חולין, להגיד שהפרה אדומה תהיה פסולה, אולי הייתי חושב שלא. אבל בהמת החולין אימה לא, כי זה כמו שאדם שוחט פרה אדומה וביחד עם זה הוא גם חותך דלת בלי כוונה. שאז זה באמת לא פוסל את הפרה האדומה, אם זה היה חיתוך דלת בלי כוונה. אז הייתי חושב שגם השחיטה של החולין לא תפסול את הפרה האדומה, כמה שמלן, ששחיטת חולין כן פוסל. חתך דלת אימה, בכוונה, הוא חתך פרה אדומה, ויחד עם זה הוא גם חתך דלת. שחט פרה אדומה וחתך גם דלת, אז מכיוון שהוא עשה עוד מלאכה, דברי הכל פסולה. אבל אם נחתכה דלת אימה בלי כוונה, הוא שחט את הפרה האדומה ותוך כדי נחתך גם איזשהו דלת, הוא לא התכוון לזה, אז דברי הכל קשרה, כיוון שהוא לא עשה פה מלאכה בכוונה, ובמקרה הזה אין פה שום הסך הדעת, ולכן הפרה האדומה הזאת תהיה קשרה. עד כאן השיעור על דף למד א'.